אהלן, כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים אחרי הפסקה קטנה של שבוע. בפרק הזה אני שמח לארח את דיוויד ממן, שהוא מייסד ומנכ"ל חברת בינה AI, אותה הוא הקים יחד עם קונסטנטין גולדינג ועם מיכאל מרקסון. החברה פיתחה בעצם יכולת של דליית מיצבים רפואיים על ידי ניתוח וידאו ותמונה בזמן אמת דרך הטלפון שלכם. בעצם אתם מצלמים את עצמכם בוידאו דרך המצלמה של הטלפון, והטכנולוגיה של בינה AI עוברת על הוידאו הזה ומנתחת את הפנים או את שטח הפנים שלכם בזמן אמת, ומספקת לגורמים רפואיים מדדי דופק, זרימת דם, חמצן בדם, קצב נשימות, רמת לחץ וכדומה וכדומה. כמובן שהלקוחות של האפליקציה הזו הם רבים מאוד, ודיברנו בעצם עם דיוויד גם על הטכנולוגיה הייחודית שמאפשרת את ההקמה של בינה AI, ובעיקר על המסע היזמי שלו ועל תחילת הדרך של החברה. דיוויד, למי שלא מכיר ולא נתקל בו עד היום, הוא דמות מאוד מעניינת וחבר יקר. בינה AI היא הסטארט-אפ ה-13 שלו, שם הוא קובע את האסטרטגיה ומנהל את החזון של החברה, שהוא לאפשר שירותי בריאות בכל מקום. ובעצם דיברנו איתו לא רק על בינה, אלא מה הוא למד מהקמה של מעל 10 חברות סטארט-אפ שונות, חלקן נרכשו בהצלחה ועשו אקזיט, וחלקן נסגרו כמובן בצורה פחות מוצלחת, וקצת על מה יזמים ויזמות בתחילת הדרך יכולים ללמוד ממנו על המסע היזמי שלו. אני רוצה באותה הנימה להגיד תודה רבה לדוד קץ ואיתן לוית ממיקסטיילס, שמערכים אותנו בסטודיו שלהם, ושם מתקיים הרעיון. מיקסטיילס מאפשרת לכם לשלוח צמחים ותמונות מגניבות עד הבית, והם גם מערכים אותנו, דוד ואיתן, לא רק בסטודיו שלהם, הם גם בעצם מהווים השראה עבורנו, כי הם עשו את פודקאסט השבוע שאנחנו מאוד נהנים לשמוע, ובעקבותיו הקמנו את עוד פודקאסט לסטארט-אפים. אז תודה רבה דוד, תודה איתן, ותודה מיקסטיילס. אז הפרק הנוכחי שלנו הוא בחסות Infinity Labs, שהיא בעצם חברה בת של מטריקס שלוקחת בוגרי תארים מצטיינים ועושה להם הסבה להייטק. איך זה עובד? הבוגרים של Infinity Labs למעשה עוברים תוכנית הכשרה אינטנסיבית ללימוד פיתוח, והתוכנית הזו נערכת במעבדות הטכנולוגיות של Infinity Labs בליווי של מנטורים צמודים שלהם. הם לאחר מכן עובדים עם מעל ל-220 חברות הייטק וסטארט-אפים במשק כדי לקלוט את הבוגרים שלהם לעבודה בתור מתכנתים ובתור אנשי דיו-אופס באופן קבוע. והסיפור הוא שמעבר ללימוד תיאורטי, יש גם הרבה עבודה מעשית בתוך המעבדות של Infinity Labs בסביבה מה שנקרא כיפית וממכרת, בשונה מאוניברסיטאות שמלמדות בעיקר בכיתות את התיאוריה. עוד דבר שחשוב להגיד זה שההכשרה של Infinity Labs ניתנת ללא עלות לבוגרים מתאימים. אז מי שרוצה לשמוע את פרטים על Infinity Labs ועל מסלולי ההכשרה השונים שלהם ועל איך אפשר להשתלב באייטק ללא לימוד תואר בתכנות, מוזמן להיכנס ללינק בפרטים שלנו.
עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
מה קורה?
הכל מצוין, מה שלומך?
איזה יופי, מה שמך?
אלן.
אלן.
היי, מעניינים.
הכל מצוין, איך אתה גיא?
בסדר דיוויד, מעניינים.
הכל מצוין גיא, איך אתה?
יופי, בוא נמשיך ככה, 12 דקות עד ש...
כמה זמן הפודקאסט צריך להיות?
זה בגדול בין 35 דקות ולפעמים זה אפילו שעה פלוס. עוד לא היה לי פרק שבו בילינו או... מה שנקרא, חילינו את כל הזמן בשאלות על רגשות, שצריך. ללא תשובות על רגשות.
מה העניינים? הכל בסדר, איך אתה גאה?
יופי. כן. אז נמצא איתנו כאן, למי שלא הבין עד עכשיו מי הטיפוס, דיוויד ממן, שאנחנו מכירים כבר הרבה שנים.
המון.
מבינה AI, ולקח לנו לא מעט זמן לתאם את הרעיון הזה, בעיקר באשמתי. אז אני מתנצל.
אני אצליח למצוא את הכוחות הפנימיים לסלוח.
בסדר.
זה יהיה קצת מאתגר. אבל מה לא עושים בשביל חברים?
אני מקווה שבמהלך הפרק נשלים.
אני בונה על זה.
ואני שמח מאוד שאתה כאן, כי אני חושב שבאמת יש לך המון מה להגיד, ויש לך מסע יזמי סופר סופר מגוון, דינמי, עם עליות ומורדות, ונראה לי שיש שווה לספר את הסיפור. אז נראה לי אחרי ההקדמה הקצת מוזרה שעשינו למאזינים ולמאזינות, אולי with no further ado, תספר קצת רגע עליך, ועל מה זה בינה.
עליי, בן 44, יזם מקצועי, אני חושב שהגדרה זו קצת מוזרה, אבל אני פוסטר בוי כזה לסטארט-אפ ניישן, כזה עובד על הסטארט-אפ ה-13 שלי, הקמתי המון המון טכנולוגיות, הקומפורט זון שלי התחיל מסייבר סקיוריטי, שזה באמת היה הברד אנד באטר שלי, עדיין זו אהבה הראשונה שאני לא אשכח תמיד, אבל פחות נהנה מהאימפקט שזה יכול לעשות, אני חושב שזה איזשהו שלב של בגרות, הקמתי 8 סטארט-אפים בתחום הסייבר, עבדתי גם בתאגידים מאוד מאוד גדולים, אתה יודע, הצטרפתי לחברה בשם פורטינט, שהם היו שם עשרות עובדים, עזבתי שהם היו אלפי עובדים, מונפקים ב-8 מיליארד אז היה, הם כבר שווים 30 מיליארד, משהו כזה, והיום CEO ו-CTO, שזה קצת חריג, אני יודע, אבל אני עדיין מתעסק בעולמות האלה, בחברת בינה-AI. בינה-AI בעצם משנה את עולם הבריאות. אתה יודע, אם אני אתן את האנלוגיה הפשוטה, בינה לעולם הבריאות זה כמו e-commerce לריטייל.
אוקיי.
כזה מהפך.
אז תסביר.
מה שאנחנו מסוגלים לעשות הוא בעצם להשתמש במצלמה, כל מצלמה, סמארטפון, טאבלט, לפטופ, ודרך המצלמה בלבד, להוציא מיצבים רפואיים. דופק, סטורציה, קצב נשימות, לחץ דם משתחרר כבר חודש הבא, תודה לאל, עכשיו עושים בשלב הבדיקות האחרון.
עלה לי הלחץ דם עד שזה יצא.
ובצדק.
אוקיי.
ובעצם אנחנו מספקים, ה-go-to-market strategy שלנו כחברת בינה, היא לספק את היכולת הזו לארגונים ענקיים. חברות בריאות וחברות ביטוח, את האמת, יותר מ-50% מההכנסות שלנו זה מחברות ביטוח, הגדולות בעולם, שהם מטמיעים את הפיסה הטכנולוגית שפיתחנו, ובתוך האפליקציה שלהם, הם מקבלים את היכולת להוציא מדדים כשהם רוצים.
בעצם הדוגמה. הלקוח יכול להצטלם. זה הכי, בוא נדבר על זה הכי פשוט. והמצלמה מנתחת, עשינו את זה לפני הפרק.
נכון.
אתה מצטלם בווידאו, מסתכל על המצלמה, והיא מראה לך מדדים.
נכון, רק אל תגיד את המילה מצטלם, כי אתה לא מצטלם באמת. אנחנו לא שומרים וידאו או תמונה.
לא, לא עושים פוזה.
נכון, בדיוק. אנחנו לא עושים דאק פייס. אבל אנחנו בעצם, מה שאנחנו עושים, אנחנו מוצאים את הסיגנל מהפנים שלך. אם קצת להסביר את הטכנולוגיה ממש ב-60 שניות, תחשוב, בכל שעון חכם שאתה משתמש בו, או השתמשת, אפל וואט, סמסונג, לא משנה, יש תמיד את האורות המעבבים האלה מאחורה.
אני עכשיו רואה את האורות המעבבים מאחורה בשעון של דיי.
הנני מדגים.
הוא מדגים. זה מאוד חיוני למאזינים שלא יוכלו לראות אותך.
בדיוק. מאוד רדיופילי. אבל באורות המעבבים שיש בכל שעון מאחור, הם בעצם משתמשות בטכנולוגיה שנקראת PPG. PPG, פוטופליסמוגרפי, המאמר הראשון על PPG יצא ב-1938. Mm-hmm. It's been a while. Okay. והמאמר הזה מתייחס על כך
שבעצם... קרו הרבה דברים משמעותיים בשנה הזו.
כן. אבל... תודה, סרה. סרה, מצטער.
בוא נמשיך.
סבבה, ואני אחרי זה אזכר, אספר לך את מה נזכרתי בו. סרה סילברמן, הגאונית. קשה לי להרפות.
לא, לא, אל תרפה, okay, תרפה. סליחה. אז האורות, טכנולוגיה?
בדיוק, אז האורות בעצם, המאמר הזה מתייחס על כך שאתה יכול לשלוח אלומה של אור לשטח האור שלך, ובעצם מהתשובה שאתה יכול לראות את השינויים הקטנים בצבע, אתה יכול לשערך את זרימת הדם מתחת לאור. ומה שאנחנו הצלחנו לעשות, ולהביא את זה לרמת פרודקשן אמיתי, שארגונים ענקיים בעולם כבר משתמשים בזה פרודקשן, זה לנתח את האור, את ה-light, בעצם reflection intensity, שמגיע מהאור של הפנים, מכמה נקודות, חזרה למצלמה, ולהוציא את אותו סיגנל בדיוק.
זאת אומרת, אז הטכנולוגיה והקונספט הללו הם הבסיס.
נכון.
לאלגוריתמיקה שאתם מפעילים היום.
מאות אלגוריתמים.
ואותם מדדים רפואיים היום במודל העסקי משרתים חברות ביטוח וחברות רפואיות.
בדיוק.
כדי לאתר את מצב המבוטחים או המטופלים.
בדיוק. אז כל תעשייה בשם שצריכה את המצב הרפואי שלך. תחשוב, אפשר לעשות קורלציה בין הלחץ המנטלי שלך לדופק שלך, אפילו למצב האור שלך. אז אנחנו עכשיו בתהליך התמאה עם אחת חברות הפרמסוטיקל, לא הפרמסוטיקל, הביוטי.
קוסמטיקה.
בדיוק, הקוסמטיקס הכי גדולה, בין הגדולות בעולם, טופ 3, והיא בעצם הולכת להשתמש בזה באפליקציה שלה. חברת הביטוח הכי גדולה באירופה, ג'נרלי, כבר מושכת וייטל סיינס בכמה מדינות, על מנת לשערך את העלות של הביטוח שלך. וזה דוגמאות קטנות. תחשוב על טלמדיסן, אתה יודע, הרפואה מרחוק. אנחנו אפילו... בעסקה יפה יפייה עם אחת משורת הבריאות.
מה שנקרא תחליף למה שכולנו זוכרים שהולכים לרופא ועושים ובודק לנו את הדופק וכדומה. יהיה ניתן לעשות בבדיקה מרחוק באמצעות המצלמה, דרככם.
בול.
בוא נדבר קצת על נתוני מסגרת, גיוסים, עובדים, מה שאפשר לספר.
בוודאי, בוודאי. We're an open book. אבל החברה הוקמה בסוף 2016. שנה ראשונה, אגב, חשוב לציין ש... יישמנו את הסטק הזה של שילוב בין עולם איבוד אותות לבין מה שקוראים לזה היום AI, אתה יודע, מודליזציה סטטיסטית למיניה, שילבנו את העולמות האלה והתחלנו לעבוד על זה לפני כמעט 4 שנים, שבה בעצם היום אנחנו 66 עובדים. כבר גוף מתפקד, עם כוח מחקרי מטורף, over a dozen PhDs, כאילו אז יש לנו כוח מחקרי מאוד מאוד חזק, וגייסנו עד היום 16.5 מיליון דולר. אנחנו בדיוק עכשיו עובדים על הראונד הבא שלנו.
הצלחה.
עוד נתונים, יש לנו למעלה מ-50 לקוחות משלמים, מרגש מאוד, באמת חלקם מפלצות כמו ג'נרלי וסומפו ומומנטום מדרום אפריקה, ועכשיו בדיוק סגרנו עסקה מדהימה עם הריינשורר מספר 30 בעולם, כאילו, אז כבר אנחנו נכנסים מאוד מאוד חזק לעולם האינשורנס, כי זה ברור למה הם צריכים את זה, ובעולם ההלטקר אנחנו knock on wood, if all goes well, אני knocking on the table and knocking on my head, נקבל גם אישור FDA בחצי שנה הקרובה.
וואו, טפו טפו.
באמת, לגמרי.
נאחל לכם בהצלחה רבה. אז דיוויד, אחרי שנתנו את ההקדמה הזו, קודם כל תודה, ותודה שהסברת לי ולמאזינים מה אתם עושים, כי עד היום לא הבנתי באמת. לא בטוח שהבנתי עדיין.
הבנת מספיק.
הבנתי מספיק. בוא נחזור, כמו שאני אוהב לעשות. אתה מכיר את זה? עכשיו קראתי השבוע בדיוק שוב את המאמר הזה של איך נשמע מאוד חכם בראיונות ובמצגות. אז יש תחזור שקף אחד אחורה, בוא נלך שנייה שלושה צעדים אחורה, ואז קלטתי שאני אומר את זה בכל הפודקאסטים שלי, וזה מזעזע. אז בוא נחזור שלושה צעדים אחורה, ותספר שנייה למאזינים קצת על הרקע שלך.
תואר שני, מתמטיקה מדעי המחשב, סיימתי אותו קצת מוקדם.
איפה גדלת?
גדלתי ביוקנעם.
אוקיי, זה בסדר.
אני גאה, אתה יודע, יוקנעם היא גאה. אין לי מושג מה קורה ביוקנעם, אני עזבתי את המקום בגיל בערך 16, ההורים שלי עדיין גרים שם, ומבקר אותם לא בתדירות מספיק, כמו כולנו.
כמו כולנו.
סיימתי את התואר השני שלי בשלב די מוקדם, בגיל 18 בערך, ויזם סדרתי כמעט מאז. השירות שלי היה במשרד ראש הממשלה, חטיבה טכנולוגית, חוקר בתחומים מעניינים, נקרא לזה, ומאז אוהב טכנולוגיה ברמה קצת אובססיבית. הסטארט-אפים שלי גם בתחומים מאוד מאוד מגוונים, מ-Network Acceleration ו-SDN in the Cloud, עד ל-Cyber Security אופנסיבי ו-Defensיבי, עד ל-Grid Processing, עד ל... כאילו, אני אוהב הכל, זו בעיה.
אז שנייה כשאני שומע על הרבה חברות, אגב, את חלקן אני מכיר ואת חלקן למען הגילוי הנאות, לא. אם אתה רוצה לציין כמה מהם שהם יותר אולי נוטבל, כדי שאנשים ככה, מי שלא עקב אחרי הרקע.
כן, אז הקסטיר נמכרה לוואוי, אגב. טרידיון עדיין גדולה, אני פאונדר, למעשה הרעיון שלי. היא עדיין גדלה. אגב, מי שהיה אצלך לאחרונה, מודי השקיע בכמה סטארט-אפים שלי, 2-3 אם אני לא טועה.
אז הוא אוהב אותך או לא אוהב אותך?
מודי לא אוהב אף אחד. מודי, אגב, אחד התותחים בתעשייה, שלא יהיה פה בכלל עוררין, עם כל הכבוד להרבה משקיעים שתופסים מהם, הם לא מתקרבים אליו.
דוברנו על זה גם קצת בפרק.
כן, אבל מודי הוא קצת כזה כמו פינצ'ר, אתה יודע, הוא כזה חמוד בצד כזה קטן, עד שהוא יוצא עליך ותופס בצוואר.
הבנתי, אני רואה את הסימנים פה בצד.
אני מת על מודי, כן, לא דיברתי איתו כבר כמה זמן, אבל אחד האנשים שאני הכי מעריך בתעשייה.
אז מסרנו לו דרישת שלום.
ואהבה.
סטארט-אפים.
סטארט-אפים. עוד כמה נוטבל. בוא נראה. זה התחיל מפרקוס, שזה היה הסטארט-אפ הראשון, מזמן, שעזרתי בו והייתי קו-פאונדר, והוא עשה host-based intrusion prevention system, שממש low-level, אתה יודע, זה מצחיק, אבל מתודולוגיות שאנחנו השתמשנו בהם אז, זה די הבסיס לכל החברות הגדולות היום, Sentinel One ו-Cyber Reason, וכולם משתמשים ביכולת לנתח אירועים שקורים בתוך מערכת הפעלה, על מנת לזהות חריגות וניסיונות של מעקף, מעבר, דילוג בין פוינטר, אינסוף מניפולציות על מערכת ההפעלה, וזה יתקדם ויתקדם ויתקדם, אלה בגדול, אתה יודע, עוד משהו, יש עוד שתיים שדווקא כן נמכרו שהייתי שותף להם מההתחלה, אבל אני מעדיף.
מה שנקרא, נשאיר בצד.
בדיוק.
תגיד, אני רוצה לשאול שתי שאלות. אחת, נקפוץ עוד מעט לסוף ונדבר קצת על בינה AI ועל תחילת הדרך ועל איך זה להקים סטארט-אפ nowadays ועל האתגרים, ודיברנו קצת על כוח אדם לפני הפרק שזה עכשיו נושא מאוד חם, בלה בלה בלה. אחלה, אני רוצה לשאול שתי שאלות. אחד, איך אתה קופץ מתחום לתחום?
וואו, לא קפצתי כל כך מהר מתחום לתחום, תמיד היה לי סייבר ברקע. Okay. אני חושב שבעתיד גם אולי יהיה לי.
אתה אומר, זה הטאגליין שלך, דיוויד ממן סייבר ברקע.
זה היה ככה כל כך הרבה שנים, ובגלל זה גם היה לי קל יחסית לגייס כסף לסטארט-אפים חדשים והכל, אבל אני מתעניין בהכל, ואני חושב שהיום שאתה מדבר עם אנשי סייבר כביכול, אז יש את החוקרים הלואו-לבל החזקים, אבל האנשים האולד-סקול יותר, בשביל להבין בסייבר באמת, אתה חייב להיות כל כך מולטי-דיסציפלינרי. אתה חייב להבין תקשורת ברמה עמוקה בטירוף, אתה חייב להבין מערכות הפעלה עמוקה בטירוף, אתה חייב להבין סטאקים אפליקטיביים עמוק בטירוף, אתה חייב להבין בכוח ותצורות עיבוד עמוק בטירוף. אז אתה, בעצם זה נותן לך חשיפה לאין סוף וקטורים
שלך. ברמת הבסיס הטכנולוגי.
העמוק ביותר שאתה יכול לדמיין.
כן, כל מודל שבע שכבות, מה שנקרא.
היום אומרים שהקורס זה תשע שכבות.
אה, באמת? טוב, זה... אני לא עשיתי את הקורס הקטם צבאי ביחידה כבר מזמן.
לא מאוחר?
לא מאוחר לחזור.
כן, אבל אני חושב שהאהבה שלי אמיתית לטכנולוגיה, קודם כל זה גם בשלות שלי כאדם. אתה יודע, אני מעריך סייבר, אני מת על סייבר, אני אפילו עד היום יוצא כמה חברות סייבר כזה בשביל הכיף, אפילו לא לקחתי
משמע כאילו אתה מדבר על האקסיט עכשיו, אבל...
לא, לא, דווקא לא אבל, אלא אני מרגיש מה באמת אימפקטפול, וזה דבר שמגיע עם התבגרות ובשלות.
מה זה אומר אימפקטפול? בוא נדבר על זה קצת.
אימפקטפול, אתה יודע, אז בוא נגיד, כל החברות הסייבר, חלקם מדהימות אגב, שגדלות ומתפתחות ומגייסות מאות מיליונים ומיליארדים, חלקם, אתה יודע, בסופו של דבר, מתבססות קצת על פרנויה. אתה יודע, אתה יכול לחשוב עכשיו כך את חברת הסייבר הכי מדליקה שאתה חושב עליה בראש. אגב, יש כאלה שעושות שינוי מדהים, אתה יודע.
לא, בסדר, יש לנו, לכולנו יש חברים מהתחום. אתה בסוף קונה סוג של ביטוח, חלקו רגולטורי קומפליינט. אתה לא, אף פעם לא יודע מה אתה לא יודע.
זהו, זה הנקודה. ועכשיו אתה בא לחשוב, רגע, איך עשיתי את העולם טוב יותר? פחות פרצו. וואלה, פחות פרצו. לא, כי אתה יודע, ככל שזה מתקדם, מתקדם ההתקפות. אבל זה מרגש וכיפי, ואני חושב שזה אחד התחומים העיקריים שאתה מתעסק בעומקים שאין ברוב הטכנולוגיות האחרות. אבל מה זה אימפקטפול? אני רוצה...
בינה.
בינה היא גם אימפקטפול, לא רק בינה כמובן, אבל מבחינתי, אני רוצה להנגיש, לספק יכולת להנגיש שירותי רפואה בכל העולם.
אתה אומר, זה ויז'ן שהוא יותר...
יש לו ערך...
יותר מתחבר אליו רגשית.
חד משמעית. זה לא רק רגשית, זה גם שכלנית. לגמרי. והבשלות שעברתי כיזם וכאדם, היא גרמה לי לחשוב אחרת לחלוטין. כי סייבר זה כיף, אגב, שלא תבין, יש עדיין חברות סייבר מדליקות ויש להם ערך ברור שאפשר להבין למה האנטרפייזים קונים אותם, ויש, אתה יודע, מיקי בודאי, הסטארט-אפ שלו מדליק, בא לשנות את הצורך במשתמש וסיסמה, והם עושים מהפך מטורף. אבל יש הרבה מאוד חברות סייבר, וואלה, אין יכולת למדוד אותם, אין יכולת לשערך את המדידה, וחלקם יצאו בהנפקות מטורפות חודשים אחרונים שקשה לדמיין בכלל.
השקעת?
לא. אבל אתה יודע, זה גם אותו סיפור שיצא כל מיני חברות אחרות בעבר, שיצאו בהנפקה מטורפת, והגיעו לערך של 10 מיליארד בשבוע, הכנסות שלהם לא עברו את ה-$200 מיליון.
תכף נדבר על זה, ואני לא רוצה לדבר ספציפית על חברות סייבר, אולי קצת על שוק ההון ומה המגמות שקורות שם, וכל שוק הצמיחה וההשקעות, אתם יוצאים עוד מעט לסיבוב מעניין. בוא נדבר קצת, סבבה. אז הגענו בעצם לימינו אנו, ולפני זה עוד שאלה, אמרתי שיש לי שתי שאלות. אחת זה תחת עובר מתחום לתחום, והשנייה זה, אפשר? למה להזזל להקים 13 סטארט-אפים? אני יכול להיות בוטט? מה, אתה דפוק?
אתה יודע מה? האקסיט הראשון שעשיתי, משמעותי, אתה יודע, לא $100,000, זה היה ב-2008, ואמרתי לעצמי, וואו, אני רק אעשה את זה, אני רק אסיים כמה דברים שחשובים לי, אתה יודע, לדאוג במשהו להורים שלי, לדאוג לזה, לדאוג... כל מיני דברים שאתה כבחור שמגיע מהעיירות פיתוח, אני לא מגיע משפחה עם כסף. אז היה מאוד חשוב, ואני אמרתי, אחרי זה, אני אוכל לנוח. לשים את הכל בצד, להירגע, אולי לקחת איזה חופשה, זה יסתיים ב-48 שעות. יש לך רעב אינסופי, שהוא גולש בין כסף, אחרי שהכסף אתה מרגיש קומפטבל כבר, אז זה גולש ליצירתיות. אני אומר לך, אני לא ישן בלילה מהתרגשות על טכנולוגיה, אני עושה את זה כבר way over 20 שנה, אני הקמתי לא מעט סטארט-אפים, ועדיין היום, בבינה, אחרי 4 ומשהו שנים, אני עדיין מתרגש בכל דבר חדש ומעניין שאנחנו עושים.
מעניין. אז יש פה באמת אירוע של מה שנקרא way of living.
לגמרי. עבורי כן. אתה יודע, יש לי המון המון חברים יזמים, שאחרי הסטארט-אפ הראשון שלהם, שהם עברו אין סוף טלטלות, ups and downs, ואחרי זה אומרים, מה פתאום? אתה יודע, הלכו לעבוד בגוגל, והלכו לעבוד במייקרוסופט, והלכו לעבוד, רוצים שקט.
אני מכיר גם כאלה שעכשיו עוצרים, כמה כאלה, ובונים את הבית שלהם.
לגמרי.
ומתעסקים במשפחה, ואומרים, אם עשיתי אקזיט של $500,000, ואני לא מקדיש עכשיו שנתיים לעבוד, להיות עם האישה והילדים, או עם הגבר והילדים.
יש לי חבר טוב שעשה אקזיט במספרים האלה. הוא לקח, הוא אמר, שמה, הילדים שלי, בני 10 עד 14, לא מכירים אותי. ברמה כזאת. והוא לקח 5 שנים, שהם פחות או יותר רק תהילו, ועשו הומסקולינג בכל מקום בעולם, ואני מוריד את הכובע.
חושב שאני יודע על מי אתה מדבר. מדבר על זה אחרי זה.
אחרי זה.
אוקיי, מעניין. אז בעצם הפרעה נפשית קלה, הסיפור הזה של...
סוג של, כן.
אוקיי.
אתה יודע, אשתי, היא עדיין היא מתחתנת, אוקיי? והיא מבינה שהיא, אתה יודע, אני לא ישן הרבה, יש לי בעיה תורשתית כזו, אגב גם אמא שלי כזו, ואני ישן ממש מעט שעות ביום. שלוש שעות בממוצע, שלוש עד ארבע.
וואו, אבל אתה לא מרגיש עייף.
אף פעם. אינטראקטיבי, ואתה יודע, אתה ראית אותי גם בהרצאה, בלי עין הרע, ראית אותי בהרבה דברים, ואני אף פעם לא עייף, אבל היא יודעת שאין יום שהיא לא תקום, גם אם היא תקום בחמש בוקר, אני כבר עובד.
אז מה שקורה זה שאתה בעצם מהיר את הילד לאכול?
ברור.
אוקיי, אתה אומר, קום, 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 למה אתה...
אני זמין, היא מסרבת שאני אעשה את זה רוב הפעמים, אגב, אשתי מדהימה, חשוב לציין, ואגב, הבהות... אני ממליץ לכולם.
ממליץ?
וואו. אני חיכיתי עד גיל קצת מאוחר לעשות את זה. ואתה יודע, יש לי ילדה בת שלושה חודשים ושלושה ימים, אבל מסופר. ועם כל הרגש והטירוף, אתה יודע, מצד אחד אתה כזה מסתכל מהצד ואתה... אני חושב שאחד הדברים שהפנמתי, שהעולם הרבה יותר שברירי. הרבה יותר שברירי ממה שאתה חושב.
באיזה מובן?
וואו, הכל יכול לקרות, אין לך שליטה בכלום,
כן.
לא משנה כמה אתה חזק, כמה אתה כלום, אתה יודע, לילדה יש נפיחות קטנה, אתה כבר בטירוף, ואתה יודע, הפחד הפשוט הזה שיקרה לה משהו, אתה פתאום...
למישהו יקר שאתה אוהב.
כן, אבל אתה יודע, לאשתי...
מכניס את הדברים לפרופורציה.
לאשתי ובני משפחה זה אחרת. עכשיו זה פחד שמלווה אותך כל החיים, וחבר שלי אמר, זה רק התחיל, חכה. חכה שבגיל חמש היא תתחיל לקבוע שהיא רוצה לצאת לחברה, אתה לא תישן. אני... מתחיל להבין את זה.
מכניס את זה לפרופורציות, את האתגרים המקצועיים.
את הכל.
אז ליזמים ויזמות שפוגשים אותך, אני מניח שמתעשו
ילד.
לא מדי. תעשו ילד, תהיו בדאגה, בחרדה קיומית מתמדת, ולמה להקים חברה בעצם?
אני חושב ש... קודם כל יש את השלבים בהקמת חברה. אתה יודע, יש את ה... incubation, נקרא לזה הבשלת הרעיון, שהרעיון מבשיל, ואתה מצליח לגבש אותו ולכוון אותו ולקייל אותו ולעשות, ובזמן הזה אתה בעצם צריך פחות או יותר הכי הרבה עזרה. אתה יודע, כי בעיקר כיזם צעיר, שמע, אני כיזם צעיר, בואו נהיה כנים, I knew shit, לא ידעתי כלום, אתה יודע, אתה הרבה פעמים ניסוי ותהייה, והרבה פעמים, אתה לא מבין בכלל מה להתרכז, אני הייתי כל כך טכנולוג בתור בחור צעיר, שאני חשבתי שטכנולוגיה זה יזמות, נהפוך הוא, טכנולוגיה זה לא יזמות בכלל, אתה צריך להתרחק מהטכנולוגיה אם אתה רוצה להיות יזם.
ולהתקרב לשוק, ולפגוש לקוחות או משתמשים.
להגיע, להבין מה ה-value, לא ה-solution. פשוט כן, מאוד, כן, אתה יודע, כן. מה ה-value שאתה יוצר.
כן.
ואני חושב כיזם צעיר, כמה פעמים שהייתי יזם צעיר, בעברי היותר רחוק, אתה מבין קודם כל שאין חוקים. אין חוקים. כל מה שאתה הצלחת בו, אם זה בלגייס את הכסף, ולבנות יועצים שאתה היית צריך, ולהביא כוח אדם אופטימלי, אתה מתחיל משהו חדש, הכל פרום סקרץ'. גם הבשלות האינסופית שקורית בתעשייה הזאת, למשקיעים ולקו-פאונדרים ולעובדים ולהכל, אתה יודע, הבשלות האינסופית. אני חושב בפודקאסט עם מודי, אגב, הוא אמר משפט, זה מדהים, אני השתמשתי בו כבר לפני שנה וחצי בהרצאה שלי בסין, ואני אמרתי בעצם ש... לפני, כשאני התחלתי, אתה יודע, בשנות ה-90 ובתחילת שנות ה-2000, טכנולוגיה הייתה משהו נישתי.
היום זה מיינסטרים.
היום זה עם אימא של המיינסטרים.
כן.
ובגלל זה הכל שונה.
נכון.
אתה יודע, זה באמת מדהים.
אז חבר'ה שמקימים סטארט-אפ בתחילת הדרך, נראה לי עכשיו שומעים אותך, אומרים, אוקיי, הבחור, מחור לזה. ועכשיו, ונראה לי שעכשיו נוחר זה, הקים חברות, מחר חברות, הוא לא עושה זה בשביל הכסף, עושה זה בשביל הפשן, בשביל האימפקט, בשביל האתגר. הקמת את בינה AI, הקמת אותה בתקופה יחסית מיוחדת, אנחנו נמצאים פה בשנות C של עליות ומורדות, בעיקר עליות בשוק הישראלי.
כרגע.
ואני אשמח שתשתף קצת מהאתגרים והפרספקטיבה שלך, על איך זה היה נראה בתחילת הדרך, מה עבד טוב ומה עבד פחות טוב.
בבינה ספציפית?
בבינה נראה לי ספציפית.
אני חושב שכנות זה הנקודה עצמה, ולמרות שידענו מההתחלה שאנחנו רוצים לשלב את העולמות האלה, לא בחרנו use case בכלל. אתה יודע, ניסינו use case'ים בסייבר, וניסינו use case'ים בפינטק, אתה יודע, אפילו JP Morgan הייתה משלמת לנו עשרות אלפי דולרים בחודש בשלב מסוים, כי המנוע הזה שיצרנו, הוא יכל לעשות הכל. אבל...
המנוע ש... שמשתמש במצלמה כדי לזהות...
לא, בכלל לא. המנוע של שילוב עיבוד אותות, איך אתה יכול לנקות אותות בצורה אופטימלית, אות יכול להיות כל דבר, אגב, ולבין המודליזציה שלו, איך אתה משתמש בסיגנל האופטימלי הזה. ולקחנו use case'ים בכלל בעולם הפינטק. היה לנו כמה לקוחות בעולם הפינטק, מדהים.
נשמע לי שעשית קצת הפוך ממה שאמרת, היה לכם טכנולוגיה וחיפשתם value.
כן.
סליחה על ה...
כן, כן, חד משמעי, אני מודה.
אני עוקב בינתיים.
בינתיים. הצלחת בירה. אבל אנחנו עברנו שלב אבולוציוני כזה, שהלפקר אגב תמיד היה לנו בראש, אבל לא ידענו במה להתקהל. ואני חייב להודות שבמקרה הזה זה היה קצת אופורטוניסטי, שאנחנו התחלנו לעבוד עם אחת מחברות הרכב הכי גדולות ביפן, בטופ-טופ, והיא באה ואמרה לנו, שמו, חבר'ה, אתם עושים דברים טורפים, הראינו להם כמה יוסקייס, ממש, הפרזידנט בא אלינו למשרד, שזה היה זוי, היינו סטארט-אפ של 10 אנשים, והוא בא אלינו, ואמרו, שמו, יש לנו אתגר מאוד גדול, לא מצליחים לפתור אותו לבד. יש לנו פה צוות של 250 חוקרים, 250 דוקטורים, תבין, מטורף. אנחנו לא מצליחים להוציא דופק של נהג בתוך הרכב, ואם אפשר עוד כמה וייטלס, אנחנו לא מצליחים לעשות את זה מדויק. וזה מה שאמר לנו, וואלה, בוא ננסה את זה. הם אפילו שילמו לנו על זה מאות אלפי דולרים לייצר להם את הפיוסי הזה, והצלחנו בו, אחרי כמה חודשים ארוכים מאוד של כאב וניסיונות, ולאט לאט זה התפתח. ומאז, אתה יודע, אתה מתחיל לנתח את השוק, אתה מתחיל להבין כמה אימפקטפול זה, אתה מתחיל להבין לאן אתה יכול לקחת את זה, וזה היה כבר לפני שנים, כן?
כן.
ולאט לאט אתה מתקל, ואתה מנקה את כל הרעש. אתה יודע, משפט גדול הוא מאוד מאוד חשוב להבין שהאסטרטגיה זה לדעת מה לא לעשות.
נכון.
ברגע שיש לך סטאק טכנולוגי כל כך חזק, ואתה אומר לך, אני יכול לעשות את זה ואת זה ואת זה ואת זה, אתה לא תעשה כלום עד הסוף. אז לקח לנו קצת זמן לנקות את כל הרעש, וזה בערך היה לפני כמה שנים כבר, שנתיים, שלוש, ואמרנו, זה מה שאנחנו, אנחנו חברת Digital Health Transformation בסופו של דבר. ושאלת יזמים מתחילים, אז ההתחלה, יש יזמים שהרעיון שלהם מ-day one האופטימלי, אבל רוב המיזמים עשו פיבוטים כמה פעמים. ולא צריך להתבייש מזה, לא צריך לפחד מזה, להמשיך באותו מסלול שאתה הולך, כאשר כבר אתה הבנת שזה לא המסלול האופטימלי, שהכוח שלך, הצוות שלך והטכנולוגיה שלך יכולה לקחת אותך, פיבוט. פיבוט. אתה יודע, אין פחדים בזה. אז יזמים צעירים, לא לפחד לשנות כיוון, אני יודע שזה נשמע קצת דבילי. הנקודה השנייה שמאוד חשוב ליזמים, זה שאין חוקים. אין חוקים. אתה יודע, אתה יכול לדבר עם משקיע, אגב, בשיחות עם משקיעים, אגב, על זה אפשר לכתוב ספר בערך, כן? לא יודע כמה קרנות דיברתי ומכמה קרנות גייסתי, אבל זה סטורי טלינג. אף אחד לא רוצה לשמוע על הטכנולוגיה שלך עמוק מדי. הוא רוצה לשמוע את הסטורי של מה אתה עושה, למי אתה עושה את זה, כמה טוב אתה יכול לעשות את זה, וכמה סקייל יש לך פוטנשל שם.
כן.
אתה יודע, הכל זה סטורי טלינג.
היה לכם קל להיות לגייס יחסית לבינה, אחרי שכבר ייצרת כמה חברות ומכרת את חלקם? איך נראה?
ההתחלה יחסית, אתה יודע, הרפיוטיישן שלך עוזר, אין ספק. אתה יודע, אז בהתחלה באמת...
איך היה הסבב הראשון?
הסבב הראשון, שמע, הרבה מאוד משקיעים שלי מעבר אמרו לי, בוא, דבר איתנו, דבר איתנו, אבל פחות רציתי. רציתי משקיע אחר, שאני ידעתי שהוא יהיה לא אינטרוסיב, אבל הופתעתי מאוד לטובה מהם. אגב, המשקיע הראשון שלנו היה iAngels, שאת שלי ואת מור אני מאוד מאוד אוהב ומאוד מאוד מעריך, ואתה יודע, רואים בתוצאות האחרונות כמה שהם בשמיים היום, כן, ההצלחה שלהם באמת כבירה, תותחיות על, ו-iAngels גם הייתה יחסית בהתחלה אז, והם הימינו בנו מספיק. כמו שמו, יש פה צוות מאוד מאוד חזק, זה לא רק אני, כן, יש לי שתי קופאונדרים, מיכל מרגזון וקונסטנטין גדלין, שתי מדענים מבריקים, שהיא אמרה, וואלה, בוא, אנחנו שמים סייף. שמים סייף אגרימנט, מזה התחלנו, ואחרי זה עשינו סיבוב, ואז עוד סיבוב, ועכשיו אנחנו כבר בשלהי הסיבוב הבא שאמור to take us all the way.
ואיך נראים הסיבובים? איך נראה היום אתה מהניסיון שלך, אחרי שהקמת כמה חברות, עשית כמה סיפורים, על כמה תעשיות,
העולם השתנה.
ועל כמה פתרונות?
העולם השתנה לגמרי, אתה יודע. קודם כל, מה זה, אתה יודע, אני זוכר בסטארט-אפים הראשונים שהקמתי, סיד היה 50 אלף דולר. היה 150 אלף דולרים, באמת היית מדהים. חבר שלי גייס סיד של 32 מיליון דולר עכשיו בארצות הברית ישראלי לשעבר. סיד, אין לי מילים בכלל לתאר את זה, זה פשוט מטורף. אני חושב שיש גבול לכמה סטארט-אפ יכול לגדול בצורה איכותית בלי סתם לשפוך כסף. יש גבול. פול כוח האדם, היכולת להדריך אנשים ולהכניס אנשים לסטק שאתה רוצה, לשמור על הסטארט-אפ קלצ'ר. אתה יודע, קומפני קלצ'ר מאוד מאוד פשוט. אי אפשר לשמור אם אתה מכפיל את החברה כל 4 חודשים.
ובכלל צמצום משאבים נראה לי שמאלצים אותך להיות יצירתי וקצת יותר הסלר.
חד משמעי. וזה גם יוצר sense of urgency, אחר לגמרי. אתה יודע, אני... היה לי עכשיו מקרים, אתה יודע, אנחנו לא מגייסים עכשיו סיבוב גדול, 20 עד 30, לא, היום זה נחשב סיד או ראונד A, אתה יודע, ואנחנו מגייסים את זה כראונד סיד, ואתה יודע, היו כמה שקיים, אמרו לי, שמע, אנחנו לא יודעים לתת צ'ק פחות מ-70 מיליון דולר. אולי נצליח לרדת קצת, אבל מה לעשות? בכנות, גם אם אני מגייס עכשיו 100 מיליון דולר, אין לי מה לעשות עם הכסף,
אתה עושה את אותו הדבר, כן.
אולי לא אותו דבר, אתה יודע, אולי אני כן בסופו של דבר אקים איזה חטיבת פיתוח נוספת בחול או משהו כזה, כי אין כוח אדם, אתה יודע, זה טירוף. אנחנו, יש לי שתי עובדים בפול דאם, רק מחפשים עובדים. יש לי 10, 15 משרות פתוחות. אגב, תבואו, יהיה מדהים.
אז פה בהקשר הזה באמת, אז דיברנו קצת על הסבבי הגיוס, ותכף אולי נדבר קצת על אבלואציות, ועל איך נראה הטופ אוף דה פאנל בהקשר הזה. אפשר לדבר שנייה באמת על האתגרים של חברה פוסט-איי כמו שלכם, אנחנו, זה עולה אגב עם המשקיעים, זה עולה באחרונה, בהרבה הרבה שיחות, דיברנו על זה גם עם רונן ניר מויולה ונצ'רס, שהיה לנו פרק שלם, רק על האתגרים, והוא זרק, והוא אומר את זה גם בשיחות סגורות, כוח האדם פה זה קרייסס, אנחנו במשבר, אנחנו לא לקראת משבר.
אנחנו במשבר מטורף. שמע, יש לי, בוא נעזור רגע את האנשים הנדירים, אתה יודע, כל חברה מחפשת את הנדירים, אז במקרה שלי זה חוקרים, פיזיקאים עם 10 שנות ניסיון, הנדזון בתחומים מסוימים, ועבודה בסגנם, שזה אנשים שמאוד קשה למצוא. אם אני מוצא אחד כזה בשנה, אני completely satisfied, אבל זה נדיר. זה, אתה יודע, אני מגיעים אליי, חוקרים ש...
במרכאות
גדולות שהם סיימו את הדוקטורט שלהם לפני 4 שנים, בילו את 4 שנים האחרונות שלהם בפייסבוק או במייקרוסופט, באים, הם לא עוברים את 5 דקות הראשונות של הרעיון ברמה כזאת, אתה יודע, ואני לא מאשים אותם, הם פשוט נכנסו ממש לנישה שמאוד מאוד נוחה להם, הם לא התפתחו, אז אתה לא מצפה מהם באמת גדלות. אבל נעזוב אותם, נדבר על תוכניתנים חזקים. קודם כל, גם אם נשים את השכר בצד, שמגיעים בחורים מאוד צעירים, חלקם מאוד מוכשרים.
גם בחורות. גם,
פחות, ברור, בחורים ובחורות.
פחות, אבל.
לא כזה פחות. שמע, לא, אני אוקיי. שמח מאוד בחברה, אנחנו 40% נשים. זה... אני גאווה מאוד מאוד גדולה, זה כל כך חשוב לי, כי אז באמת, אני נהנה מסביבה כזאת, שיש, זה רגישות אחרת, זה גישה לאנשים אחרת. גברים, סליחה לכנות, אנחנו טיפשים, אנחנו מתנהגים אחרת כאשר יש נשים. אישה, זה משהו לדעתי היסטורי, כן, פרה-היסטורי. ההתנהגות שלנו משתנה כאשר יש מישהי בחדר.
מתמתנת.
מתמתנת מאוד, אוקיי. נגישה הרבה יותר, שומעת הרבה יותר, כן, מקשיבה, לא שומעת. אז אני כל כך שמח שאנחנו, אתה יודע, 40% בערך נשים בחברה, וזה יגדל.
אז ניגשים טכנולוגים וטכנולוגיות צעירים, ומה אנחנו רואים כשקורה שם?
אז יש את, אתה יודע, יש את החיים בסרט, אני רוצה וולט לא מוגבל.
היה כזה?
ברור.
באמת?
כן, אומר, אני רוצה וולט לא מוגבל. אני אומר לו...
מה זה לא מוגבל?
בדיוק, מה זה לא מוגבל? מה אתה מצפה? שמע, אנחנו נותנים טנביס מפנק בטירוף, יותר אפילו מרוב החברות הגדולות בשוק. באמת.
תבואו.
כי זה חשוב לעובדים. כן, כן, כן. אנחנו נותנים טנביס יותר מפנק מכל החברות מוויקס, יותר מכולם.
אוקיי.
אבל, שהוא אומר לי וולט בלתי מוגבל, הוא אומר לי, אני לא יודע, זה יכול להגיע ל-5,000 שקל בחודש. אני אמרתי לו, אתה קונה לכל המשפחה המורחבת אוכל, אתה מזמין להם, זה לא משנה. אז אתה מבין, זו דרישה הזויה, אבל שמעתי אותה.
אבל היא באה, היא באה בקונטקסט מסוים, הדרישות האלה, לעבוד מהבא. לי היה חבר, אני אספר סיפור, לא דיברנו עליו לפני הפרק, אז אתה תופתע. אני לפני כמה שנים באתי למשרדים של חבר, לא משנה, של חברה שעשתה מאז אקזיט של מעל $100 מיליון, הם בדיוק היה אחרי סיבוב ה-A שלהם, זה היה A של פעם. זה היה איזה $6 מיליון, לא A שלהם.
A מדהים.
A, היום זה...
שמע, שישה, A זה מטורף פעם.
היום זה, כן.
אני את ה-A הראשון שלי, עשינו $1.5 מיליון.
אז עשו A של $6 מיליון. הם צוות פיתוח, באתי אליו ללנץ', פגישה חברית לגמרי, הוא בא אליי עם פנים לבנות, חצי כועס, אומר לי, גיא, פיתרתי עכשיו את כל צוות ה-R&D שלי, נמאס לי.
את כל?
אני אשאיר שם את ה-R&D ליד, והתחילו לעבוד כבר באוצר. בקיצור, הסיפור הוא, הוא אמר, אני מראיין פה מפתחים ישראלים, זה היה לפני 3-4 שנים, עוד לפני הפיצוץ המספרי האדיר של הכפלות ושילוש וריבוע ופי 10 של אבלואציות והסיבובים. הוא אומר, כולם באים, כולם מבקשים יום מהבית, כולם מבקשים להביא כלב, כולם מבקשים משכורות לא פרופורציונליות שלא עולמות את הניסיון שלהם. התחלנו לעבוד עם אאוטסורסינג, לא זוכר מה זה היה, אוקראינה, מפתח שם עולה $2,000 או לא יודע מה. גם עולים פחות, גם עובדים יותר, גם לא צריך זה. אתה אומר, עולים פחות אפילו, אל תגלה. והוא אומר, פשוט העברנו, הם העבירו את כל ה-R&D, זה היה לפני האקזיט, הם העבירו את כל ה-R&D לאופשור. בהקשר הזה אני שואל אותך, יש פה איזושהי אחריות על ה-private equities והקרנות הגדולות או המנכ״לים הגדולים? היה גם השבוע פוסט של איזה מנכ״ל שגייסו $200 מיליון שאמר שלנו כיזמים וכתעשייה יש אחריות על זה שאנחנו מציעים תנאים גבוהים מדי לטכנולוגים שלנו. ואגב, גם למשרות אחרות.
אז בוא נתחיל מזה. תמיד, בכל ההיסטוריה, לסופרסטארס היו הצעות הזויות.
נכון.
הזויות.
תמיד.
אפילו לפני 5 שנים ו-10 שנים, לסופרסטארס. אתה יכול להבין, כי אתה יכול להביא אחד כזה סופרסטארס, והוא נותן דם, הוא ממש נותן בוסט מטורף.
הוא משנה את הביזנס באמת.
לגמרי. אז סופרסטארס תמיד היו, ותמיד היו להם חבילות מטורפות. אתה יודע, אני אתן דוגמה אמיתית. ב-2009,
תשע, אתה יודע, זה הייתה אחרי הנפילה הגדולה של 2008, כן, החברה הייתה בהתאוששות.
לא כן, כן.
אוקיי, אז אני מכיר מישהו אישית שקיבל הצעה של מיליון דולר בשנה. אתה יודע? אז.
פה בארץ.
כן.
אוקיי.
אתה מבין? זה מטורף.
טכנולוג.
טכנולוג.
אוקיי. כן.
אז אלה הנדירים אבל, אתה יודע, זה באמת אחד למאה אלף.
והשאר?
והשאר, אתה יודע, אתה, כולנו תומכים בקפיטליזם, רובנו, אז אתה יכול להגיד, שמה, השוק הוא נותן, תיקח,
נכון,
אתה יודע.
זה, אין... זה מה שאומרים, אגב, הבחור הזה שכתב את הפוסט, הוא באמת פורסם עכשיו באיזה קהילת פייסבוק, וכולם אמרו, חביבי, אתה לא יכול לגייס סכומי עתק, שבסוף משמשים להיירינג של אותו כוח אדם, ומייצרים את אותו, כן. את אותו שעצה וביקוש.
משהו. אני לא יכול להגיד שאין בזה משהו, אבל אני אומר גם, הייטק הרי הוא עם בפני עצמו.
נכון.
בוא נסתכל על זה, אתה יודע, יש אצלי אנשים צעירים סופר מוכשרים, שמצד אחד יש להם מזכורת של פחות מ-20 אלף שקל, ויש להם אנשים סופר מוכשרים שיש להם מזכורת כפול כפול, שאין לי מה להגיד. אני חושב שכל ניסיון להטות, ואם עכשיו יתכנסו 100 ה-CEOs של הסטארט-אפים הכי גדולים, ויגידו, אין, זה הגבול, זה בולשיט, זה לא יעבוד. זה כמו הגבלות המנכלים.
ברור.
כן, מקל, נכון, הוא מקבל 80 אלף שקל, המנכלים הגדולים.
כן, אבל
יש לו עוד חבילות ועוד 50 מיליון. כן.
בסדר, אבל אז לעשות רגוליישן לשוק וכאילו לשלוט בזה עכשיו כנראה לא יעזור.
לא יקרה.
אבל בכל זאת אני חושב שיש פה איזשהו אירוע, אני, וזו דעתי האישית, זה שהאירוע הזה מתישהו יגיע לפרקו באיזושהי צורה.
אין לי ספק. יש בועה, כן, אי אפשר להשלוט את זה.
זאת אומרת, זה לאו דווקא במובן של המשרות פתאום, הצחר פתאום יצנח, אבל פשוט יעבירו חלק מהמשרות לחול.
אני ראיינתי בן אדם מאוד מאוד מוכשר, הוא רצה ממני 65 אלף שקל בחודש. התקציב למשרה הזו, שהוא גם above market, היה בסביבות ה-35, אוקיי? אני, אז אני אומר, כן, אני רוצה, אני מצטער שאני יוצר, סיפור הכי הזוי שהיה לי, בן אדם מבריק, מטורף בישראל.
כן.
דוקטורט פיזיקאי, 15 שנות ניסיון, איש מדהים.
כן.
למדנו ממנו בריאיון, כזה בן אדם. הוא אומר לי, תשמע, זה אחד מהטופ 3 שאתה נתנה להוצאה, של 140 אלף שקל בחודש, אז הוא כל כך רצה לבוא אלינו, הוא אומר, תשמע, דיוויד, דיברתי עם אשתי, ואני אמרתי לה, עזבי את המשכורת, אני רוצה לבוא, אבל היא אמרה דבר אחד, תוותר על המשכורת, תלך לסטארט-אפ שאתה רוצה בשביל הרבה אופציות, אבל אתה לא יכול לוותר על המענק חתימה שהם נותנים לך. ואז אמרתי לו, איזה מענק חתימה? הוא אומר, שמע, אני קצת מתבייש להגיד לך, אני אשלח לך את החוזה. הוא שלח לי את החוזה, 150 אלף דולר סיינינג בונוס בישראל. אתה סטארט-אפ, מה אתה יכול לעשות עם זה שגייסת בדיוק 4 מיליון דולר?
כן. אין לך איך להתחרות בזה.
אין לך דרך להתחרות בזה, אתה יודע, והמפלצות. פייסבוק, אמזון, גוגל, מייקרוסופט לא כאלה נדיבים, אבל הגדולים האלה, באמזון, יכול לתת סיינינג בונוס של עשרות ומאות אלפי דולרים. אתה עבוד. והבועה הזו מתפוצצת. ברור שהיא תתפוצץ. אמזון לקחה 10 קומות באזריאלי שרונה, היא רוצה למלות אותם באנשים מעולים. כל איש שהולך לשם זה איש פחות בסטארט-אפ.
נכון.
מתי זה יתחיל?
אבל התחרות היא לא רק מהאמזון, היא גם מהוויקסים ומהחברות שמגייסות עכשיו בשרות ומאות מיליוני דולרים.
מאות רבות.
אז איפה זה פוגש אותך?
אתגר מאוד קשה להביא אנשים. אתה מחפש אנשים שאכפת להם מה הסטארט-אפ, איזה אימפקט הוא עושה בעולם.
כן.
מה השינוי שהוא יכול לעשות.
שזה יתרון.
זה היתרון המשמעותי ביותר שלנו. אני חושב שיש לנו קלצ'ר כל כך כיפי, אתה יודע, למרות שאני ה-CEO וה-CTO, אני הבן אדם שמאמין בדלת פתוחה ב-100%. אצלי, האיש או האשת QA במדרגה הנמוכה ביותר בשכר יודעת, יכולה... אתה שומע? רגע, סליחה, אני גובר.
הנה, עובר. יכולים. קפץ המיקרופון.
נכון.
תמשיך.
יכולים לקפוץ אליי לחדר ולדבר איתי מתי שהם רוצים. אני דלת פתוחה לגמרי, אני לא מאמין בהיררכיה כל כך. עדיין לא, אתה יודע, אנחנו לא מספיק גדולים בשביל זה. אבל כולם יכולים לגשת אליי, יכולים לדבר איתי על הכל, יכולים לקבל נגישות, אני פתוח עם כולם, ואת זה הם לא מקבלים ברוב הסטארט-אפים הקצת חזירים האלה, אני לא זוכר את
האלה. כן, יש איזה קולצ'ר.
נכון, יש קולצ'ר, אבל אתה יודע מה, מבחינת אופציות, גם יש איזושהי מגמה מאוד מעניינת שקורית היום בשוק. כל החברות, ממש כל הגדולות, ממירות את הערך של האופציות שלהם לסנט. ואז, אתה יודע, בן אדם מרגיש, אצלנו זה עוד לא ככה, אתה יודע, אנחנו אולי נלך לכיוון הזה.
כן, שהוא מקבל הרבה, שהוא בעצם מקבל שותפות מסוימת בחברה.
בדיוק, זה שותפות. אתה נתת אופציות בסנט, זה די שותפות, זה אין פה מערכים, אז זה הופך להיות יותר ויותר נפוץ. אני מדבר איתך כבר, הגיעו אנשים ואמרו, אם זה לא ככה, אני לא אבוא.
כן.
אתה יודע, זה דרישה עוד איכשהו אני יכול לקבל אותה. אתה יודע, זה באמת אני איכשהו יכול לקבל. יש אתגר מטורף להביא כוח אדם איכותי, ואנחנו כבר, כולם מתחילים לרחח כלפי חול. אתה יודע, יש מדינות שאתה יכול להביא בין 500 ל-2,000 דולר תוכניתן, ואתה יודע, אני לא מדבר איתך עכשיו על שנת 2011, שהתוכניתנים שם היו ממוצעים ומטה.
כן, מהנדסים.
מהנדסים, תואר שני, 10 שנות ניסיון, אנגלית מצוינת, ועם sense of urgency, של יותר ויותר קשה למצוא אותו בארץ. עובדים קשה, מרוכזים, אתה יודע, לא עושים הפסקת פלייסטיישן כל חצי שעה, לא יוצאים לשבת בקפיטריה.
אז בעצם מה שאנחנו אומרים פה זה שבלי קשר לאחריות שקיימת או לא קיימת, לקרנות הגדולות שמזרימות את הכסף ולמנכ"לים שמציעים את התנאים, שאין מה לעשות, זה הדינמיקה של השוק, כמו שאנחנו מבינים.
אין לי ספק.
יש היצע, יש ביקוש, וזה יישאר איתנו כאן לתקופה. בשלב מסוים יכול מאוד להיות שיותר ויותר חברות או הנהלות יגלו את האופשור.
זה כבר קורה.
ויביאו כוח אדם.
זה לא יכול להיות.
וזה כבר קורה.
גיא, זה כבר קורה.
והדבר הזה בסוף סופו, אני משתמש בזה בדרמטיות, להתפוצץ לנו בפנים, כי אז כשכולם יעסקו בחול, אז המשכורות פה ירדו.
ירדו וירדו יפה.
מעניין. איזה עוד אתגרים אתה חווה היום כמנכ״ל של חברה? ואיך זה להיות CTO ו-CEO?
20 שעות ביום. בגדול זה באמת המון המון המון.
אתה עושה הפרדה? יש זמן שאתה מנהל את החברה ויש זמן שאתה מנהל את הטכנולוגיה?
אתה לא באמת עושה הפרדה, זה הכל משתלב. אתה מבין? אז זה הרבה עבודה עם הפרודקט, והרבה עבודה עם הפיתוח, והרבה עבודה, אתה יודע, אצלנו יש Chief Medical Officer, זה גם הרבה עבודה עם המחקר הרפואי.
אתה מקבל תגובות מוזרות ממשקיעים ומשותפים על הדבר הזה?
זה לאנשים קצת מוזר הרבה פעמים. מי שמכיר אותי יודע מה אני, אם אני מסוגל או לא. אתה יודע מה, אני חושב שהשילוב הזה, אתה יודע, הרי אתה יכול להסתכל על האופי של האנשים בתוך הארגון, בתוך, בעיקר בסטארט-אפ, ויש את האנשים שהם מאוד מאוד למעלה. אתה יודע, VPRND בדרך כלל הוא מאוד מאוד למעלה, הוא לא, רובם לא יכולים לקחת קול, לדבג אותו ולהיכנס בזה. ויש את האנשים שהם מאוד מאוד עמוקים, בעיקר זה, אתה יודע, תוכנית הנה בקאנד, ריברס, כל העולם הכבד יותר. אבל האנשים שמובילים סטארט-אפ חייבים להיות את הכוח של דג. אתה יודע, להיות מלמעלה, אבל שצריך להיכנס הכי עמוק שאפשר.
גם וגם.
בדיוק. אז זה הטבע שלי. אז אני מעורב קצה לקצה, all across the board. זה לא סטנדרטי, אני יודע. וגם אני יודע שאני צריך להניח את אחת המשרות האלה ולמצוא בן אדם שיעשה אותה בפולטם. כן, כן, לא רחוק היום. אתה יודע, התוכנית היא, יכול להיות שזה יהיה כבר תחילת שנה הבאה.
אחרי הסיבוב.
כן, הסיבוב, אני מקווה שיקרה חודש הבא, ונסיים אותו.
Knockwood, כמו
שאומרים. We knocked at the same time.
אתגרים נוספים שאתה חווה?
אתגרים. אז HR זה האתגר הכי גדול. כל סטארט-אפיסט יגיד לך את זה.
נכון.
כן, Human Resource זה האתגר הכי גדול. הדבר השני הוא, כשיש לך אנשים ממש ממש טובים, ויש לי כמה אנשים מדהימים בחברה, אפילו הרבה אנשים מדהימים בחברה.
לשמר אותם?
לשמר אותם, אתה יודע מה? ברגע שהם מאמינים בוויז'ן, הם מאמינים מה שאנחנו עושים, הם ישומרו איתנו. וזה אנשים עם הרבה מאוד ערכים, הרבה מאוד, אתה יודע, הבנה. אבל אנשים פשוט קשה להם להרפות מדברים שהם לא הפול פוקוס שלהם. כי כשאתה קטן ובגדילה, כולם עושים הכל.
כאבי גדילה. התחלנו 5-7-10 עובדים, ועכשיו יש צוות של 60, אני אחראי על תחום מסוים, אל תיגע בתחום הזה. איך אתה משנה את הדינמיקה של המבנה של הארגון?
קשה.
קשה?
קשה. אתה צריך יותר ויותר לדעת לגרום לאנשים להתפקס. וזו דינמיקה שהיא לפעמים כואבת, אתה יודע, הוא אומר, מה, זה התחום גם שלי, אבל אני אומר, ידידי, זה לא יכול להיות כל זה שלך, אתה לעולם לא תעשה את הכל טוב מספיק, ואז אתה צריך להביא עוד איזה ראש, ייקח תחתיו אחריות מסוימת, והתמזל מזלנו, אתה יודע, הצטרף אלינו לא מזמן, Chief Medical Officer חדש, דוקטור נווה טוב, איש מדהים, באמת בעלי יכולות קיצוניות, הוא היה 7 שנים, המדיקל דירקטור של קמדה, לא משנה, אבל שהוא בא, אתה יודע, אני מתחיל לשים לו דברים, ואלי ברן, צריך להוציא את זה מאנשים שהיו עושים את זה. הם עשו את הטוב ביותר שהם יכלו, אבל הוא יכול לעשות את זה יותר טוב. ואנחנו צריכים להסתכל על הוואליו של החברה, אתה יודע. אז אנחנו כן עסוקים בלקייל תהליכים. ואתה יודע, הייעוץ ארגוני, פתאום something that you need. אתה סטארט-אפ קטן, אתה צוחק על זה. אבל ברגע שאתה גדל קצת, אתה צריך להבין, לדעת, לשמור את הבריכות של ידע שהתרכזו במה שהם צריכים להתרכז.
לטובת הארגון.
לגמרי.
לפני כמה שנים כנראה הייתי שואל אותך, וזה היה טריוויאלי, היום אני לא בטוח שזה שאלה ולידית, השוק שאתה פונה אליו, חברות מדיקל, ביטוח וכו', שחקנים ישנים במרכאות, מאמצים טכנולוגיה? קל לחבור לשוק הזה?
שמה, אני חושב ש...
לנו יש כמה חברות בתחום, ואנחנו עדיין מתרשמים שלמרות שטכנולוגיה הופכת ונהיית מיינסטרים, הסל סייקלים ארוכים, הקומפליינס מאוד משמעותי, ולא תמיד הסטייקולדרים הרלוונטיים בתוך החברה מבינים, למה אני צריך עכשיו לשים API לאלגוריתמיקה שיפתח את המצלמה ויראה את זה, שיבוא לביקור במרפאה.
שאלה מצוינת. אז קודם כל בוא נדבר על הסקטור עצמו, הלפקר. הלפקר הוא אחד מהתחומים שהייטק נכנס אליהם הכי מאוחר. בוא נדבר, אתה יודע, אין ספק שעולם הדיפ לרנינג עשה שינוי מטורף בזה, ואתה רואה כמה חברות שזורחות ומצליחות, כמו AI Doc, ועוד כמה מדהימות, שמאוד מתקדמות וגורמות לדיג'יטל טרנספורמיישן בעולם ההלסקר. אז אנחנו בחרנו שוק שבמהותו הוא יחסית מאחור. אתה יודע, אתה יכול להסתכל.
יתרון וחסרון.
בדיוק, כמו כל דבר.
יתרון, אין הרבה שחקנים, יש הרבה מה לשנות, יש ביזנס ענק, חסרון, קשה.
הוא עשה סייקלים ארוכים יותר, הוא קשה יותר, אבל הריוורד הוא משמעותית גדול יותר.
כן.
משמעותית, משמעותית. אז בעולם ההלת'קר אגב, אני חושב שהתהליך הזה של Health Digital Transformation מתחיל לקרות לכולם. אתה יודע, אנחנו מאוד ברור לנו שרופא שמדבר איתך מרחוק, הוא יצטרך למדוד את המדדים שלך. אבל הלת'קר נכנס כבר לכל התעשיות. אנחנו בשיחה אחת עם אחד משלושת הבנקים הכי גדולים בארצות הברית. לעקוב אחרי המדדים הרפואיים שלך, זה יהיה בצמוד ל-line of credit שתקבל מהבנק, למורגג' שתוכל לקחת. כבר מבינים לחלוטין שאתה entity...
אתה יודע מה אני הולך לישון,
תשאל,
נכון?
תשאל.
מה אני הולך לישון?
אני יכול לשער.
פרטיות.
אין פרטיות.
זהו.
איזה פרטיות?
אבל יש? בוא, בלי לתת תשובה שהיא כזה outrageous.
outrageous לחלוטין.
רגע, לא, בלי זה. אז יש צד קצה שזה מה שנקרא... סין, בסדר? לא יודע כמה מצלמות, כמה 300 מיליון מצלמות?
יותר.
שבכל הרחוב מזהים את הפנים שלך, מצמידים את זה להתנהלות שלך, רואים אם זרקת מסטיק ברחוב ורושמים לך כנס ונותנים לך ציון. בסדר? קצת כמו מראה שחורה על אמת, וזה מקושר לנתונים הפיננסיים שלך ולתיק הפלילי שלך וכו'. צד שני, יש מקומות שבהם אין כלום, וצד שלישי, יש היום דירוג אשראי. יש היום קרדיט סקור בארצות הברית.
יש קרדיט סקור בהחלט.
אז איפה אני... פה, לאן זה, זה הולך לשם, למקום שבו הכל will be measured? וצריך כל להתרגל כל... לזה?
שנייה. אז נתחיל בתוך, קודם כל קבינה. אז אנחנו החברה היחידה בתחום, שהיא לא violating, לא privacy ולא compliance. איך? כל הטכנולוגיה רצה על ה-edge device עצמו.
כן.
אנחנו קבינה לא חשופים לשום מידע.
החברה לא אוספת את המידע הזה.
לא אוספת ולא חשופה אליו.
אוקיי.
אנחנו לא רואים אותו בכלל. אז אנחנו
רוצים... זאת אומרת, הווידאו שלי שאני עשיתי בתחילת הפרק...
הוא רק על המכשיר.
אוקיי.
זהו, אני לא שלחתי אותו לשום מקום. הנקודה השנייה שחשוב לציין, היא שהבעלות על המידע, כחלק מנתינת שירות, אתה יודע, בהתחלה שקנית ביטוח, גם לא היית צריך לחשוף את כל ההיסטוריה הרפואית שלך.
נכון.
היום בבנק אתה חותם כבר מסמכים שאתה חושף הכל.
נכון.
הכל. אז מבחינת הפרייבסי והעולם הזה, העולם הזה השתנה בקבלה של שיתוף. יהיו אנשים שיגידו, לא מוכן. זה לגיטימי. אם אתה תהיה מוכן לשלם 20% יותר פרמיה, אל תשתף את המידע. הרי בסופו של דבר, כל עולם הביטוח, וגם כל עולם הבנקאות שמתייחס...
כן, אבל פילוסופית זה כן הולך למקום של כל... הרי אם כולם מוכנים לשתף, אז כבר אולי לא יהיה מקום בשוק לאלה שלא. אז אתה אומר, אז אני שומע בין השורות, ואני אומר את זה בלי שנייה, אם זה טוב או רע, אנחנו הולכים למקום שבו אנחנו הולכים להיות אופן בוק, הולך להיות לנו פיטביט קונספטואלי, שמודד לא רק את הצעדים ואת הלב ואת הזה, אלא את כל מה שאנחנו עושים.
יקירי, אם קנית אפל וואץ' בעשור האחרון, אפל יש לה כבר את הכל עליך מבחינה. לא קניתי,
אבל אני משתמש בגוגל שזה אותו דבר.
דבר.
ובאנדרואיד, שאוספים את כל המידע עליי.
כולם מנגזים את הכל, אתה יודע, אני...
ובפייסבוק.
כל כמה חודשים או חצי שנה שמתראים, אומרים, כן, what about privacy? Which privacy?
אז אתה אומר,
בלי פילוסופיה.
אתה אומר, עצור, אתה מחזיר את השאלה עליי ואומר, די, גיא, זה מזלזל קצת באינטליגנציה של המאזינים והמאזינות. אתה בעצם, זה שאתה שואל privacy, זה כאילו זה אישו, אין privacy. אתם שומעים את הפודקאסט הזה עכשיו מהטלפון שלכם, אם הוא סמארטפון, אין לכם פרטיות.
נקודה. פה זה מסתיים. יש לי חבר אחד שהוא, בוא נגיד, החששות שלו גואים ככל שהזמן עובר, ואין לו סמארטפון.
אתה לא רוצה לקרוא לו פרנואיד?
אני לא רוצה להשתמש במילה.
כי הוא חבר.
בדיוק.
אוקיי.
לא יודע,
אבל אם זה היה אני.
אתה יכול לחיות היום בלי סמארטפון?
לא, אני הייתי פרנואיד.
בכלל לא.
אני לא יכול
לחיות. אתה יכול לחיות בלי סמארטפון היום, גיא?
תראה, זו שאלה, מה שנקרא פרגמטית, זה לא משהו שאני מתכוון לוותר עליו.
בדיוק, אי אפשר, עזוב. אני פעם הייתי מסתובב לפני שהגיעו הסמארטפונים, מחשב נייד כל הזמן על הכתף.
כן.
אני יכול להיפרד ממנו עכשיו רוב הזמן. אתה יודע, אין משהו, כמעט אין משהו, חוץ ממסך גדול, שאני לא יכול לעשות היום על הסמארטפון שלי.
אז בעצם אתה אומר שאנחנו מדברים על תופעה, בעיניי זה קצת כמו בכל מיני עולמות של גם גנטיקה, ורפואה מותאמת אישית, ופייננס מותאם אישית, והכל מותאם אישית, ריטל מותאם אישית, כי אנחנו קונים דרך אמזון ודרך ספקי קומרס, שמודדים את מה אנחנו רוצים וצריכים, ויודעים את זה עוד לפני שאנחנו... לשם זה הולך.
זה שם. זה לא הולך. זה שם, גיא. זה שם. זה שם כבר, זה שם. אפל, מה אתה חושב שאת המידע הרפואי שהיא אוספת מהסמארטוואץ' הזה היא לא משתפת?
משתפת.
And then...
הבנתי. אז בוא נדלג על שאלת הפרייבסי.
לגמרי, כבר אפשר להרפות
משאלת. אז הרפנו, אז הוויז'ן, לאן זה הולך?
הוויז'ן מבחינתנו הוא, אתה יודע, זו שאלה מצוינת, אבל בוא נדבר על שלושה שלבים. השלב הראשון, אני רוצה בשנתיים הקרובות להחליף 6-10 מכשירים רפואיים בסופטוור. הרי אני מחליף medical devices בסופטוור, אנחנו, לא אני כמובן, מחליפים medical devices בסופטוור, ולהנגיש אותם לכולם, שהם מאושרים רפואית, שהם ניתנים לשימוש על ידי אינסוף תעשיות. מתעשיית האלקטרוניקס לתעשיית, אתה יודע, אנחנו בקשר עם כמה יצרנים מחשבים ניידים, שהטכנולוגיה תהיה כחלק מהמחשב נייד. אתה עובד מהבית, בעצם כמויות אנשים שאי אפשר לדמיין עובדים מהבית עכשיו, אתה תוכל לדעת מתי יש לך לחץ מנטלי, אתה תוכל לדעת מתי אתה צריך הפסקה.
מדהים.
מתי, אתה יודע מה, בקרוב מאוד, כמה ימים לפני שתעשה את האפצ'ו הראשון, אתה תדע שאתה הולך להתקרר. לשם זה הולך. השלב השני, שנתחיל לעבוד עליו ונשאר עוד שנתיים, זה סוג של AI nurse. הרי תחשוב, אם אני יכול לדעת את המדדים שלך, ולהשוות אותם להיסטוריה הרפואית שלך, שנקבל גישה בלינק, אני כבר יכול להכין אותך לאיזה רופא אתה צריך ללכת, מה הבעיה שהרופא יהיה מוכן לטפל בה, הכל, לא להחליף רופאים, כן, זה ויז'ן של 10 שנים להחליף רופאים, עזוב, זה לא לעכשיו.
זהו? רק 10 שנים?
אני משאר 10-15 שנה כבר רופאים יהיו...
כלי תמך.
מועדפת.
כלי תמך. קצת כמו שבסדר, זה אומרים את זה כמעט על כל תעשייה. נדבר על זה בנים. אתה עכשיו פתחת פה שיחה של עוד שעה, נדבר על זה.
נדבר על זה, בהחלט. אבל אני באמת באמת מאמין שאנחנו כבינה, המטרה שלנו היא לגרום לכך שכל אחד יוכל לקבל שירותים רפואיים בכל מקום בעולם, בכל שעה, בכל זמן, ללא צורך בחומרה. אתה יודע, הדבר שאותי כל כך מרגש...
וזה השלב שאנחנו מדברים עליו, בעצם החזון הנראה לעין.
כן, זה החזון מאוד מאוד נראה לעין. אתה יודע, אנחנו חיים בעולם מאוד מערבי. בישראל יש ממוצע של כמעט 3 רופאים על כל 1,000 חולים. אתה יודע, באיטליה זה 3.4, אבל בארצות הברית זה 2.8. אתה יודע, זה כמות הרופאים. אנחנו, בשעה טיסה מפה, אתה מגיע למדינות שיש רופא אחד ל-50,000, ל-100,000. אין יכולת לספק שירותי רפואה, ואל תשכח, אנחנו חיים בעולם.
זה אפילו לא שירותי רפואה, זה קודם כל אבחון, נראה לי.
הבסיס.
אבחון.
לגמרי. אתה יודע, ואנחנו חיים בעולם מזדקן. יש היום, 1.1 מיליארד אנשים מעל גיל 60. ב-20 שנה הקרובות זה כבר יהיה 2 מיליארד איש בני 60, וזה אומר יהיה מיליארד איש בני 70.
שיחיו גם יותר זמן.
נכון, 30 שנה מהיום יהיו 500 מיליון איש מעל גיל 80. אין מיטות ופסיליטיז לטפל בהם. הכל עובר להיות remote patient monitoring. יקבלו שירותים מהבית שיכללו את הכל. ואם אתה יכול במקום לחבר עליהם 6 מכשירים לגוף, פשוט מצלמה קטנה עם סמארטפון או עם טאבלט או לא משנה משהו שיש בחדר, יכול להוציא את כל המדדים, האיכות חיים משתפרת, הנגישות של שירותי רפואה משתפרת, הבן אדם ירגיש הרבה יותר נוח להיות מושפז. אנשים לא יודעים, אתה יודע מה הבית חולים הכי גדול בישראל?
הכי גדול בישראל?
כן. הום הוספיטל בכלל.
אוקיי.
הום הוספיטל זה הבית חולים הכי גדול
בישראל. מה שנקרא...
אנשים מושפזים
מושפזים מטופלים בבית. נכון.
נתנו להם מיטה יותר נוחה, וכל המכשירים רפואיים.
וכל זה יתאפשר דרככם.
בעתיד, אני מאמין שזה העתיד. אתה יודע, אנחנו מתחילים את המהפכה הזאת, אבל like any good technology, many will follow.
ברור. דיוויד, אני רוצה להגיד לך המון תודה על הזמן.
זהו.
די, די מספיק. אתה לא רואה, אבל יש לי פיפי.
המאזינים ישלחו לך תמיכה.
ישלחו תמיכה. תודה רבה.
תודה רבה, גיא. היה כיף.
יאללה, ביי.
ביי.